לשיעור הזה אין דף מקורות, לא בגלל שאין מקורות, אלא משום שהמקורות ידועים לכל מי שמגיע לבית הכנסת בפרשת בראשית. אין מי שלא מגיע לבית הכנסת בפרשת בראשית בגלל הקידוש. וגם פרשת נוח, האמת. טוב, ובכן, אנחנו נעסוק בסוגיה שהייתי אומר שהיא כמעט קלאסית, אבל היא צריכה הערה מיוחדת, והיא הסוגיה של התפקיד של המשפחה של אברהם אבינו, לאור משנתו של מורי ורבי הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו. ואולי נתחיל ישירות. דבר מאוד מעניין יש בתורה, והוא שעם ישראל, שנחשב לעם כל כך מרכזי וכל כך משמעותי, מופיע על הרקע האוניברסלי. כלומר, מה שצריך להטריד אותנו לפי התורה, זה מה המשמעות של הקיום העברי באנושות. ולכן הסיפור של התורה מתחיל לא רק מסיפור בריאת העולם, כמו בהרבה מיתולוגיות, אלא גם בסיפור של תולדות האנושות בכללה, עד שהיא מגיעה למשפחה של אברהם אבינו. כל ספר בראשית כולו הוא תיאור של הולדת הזהות הזאת והסברת מקומה בתוך המכלול של האנושות. זה כבר מצביע, אפשר לומר, כאלף עדים, על כך שהרעיונות האוניברסליים בתנ"ך הופיעו לא בתקופה מאוחרת, אלא בראשית ההתהוות של האומה. כלומר, כשהאומה מספרת על עצמה מי היא, היא מספרת קודם כל מי קדם לה. ומעניין מאוד שיש תקופה ארוכה מאוד שבה, לפי התורה, עם ישראל איננו קיים. הוא איננו כנראה נצרך. אפשר להסתדר בלי. אבל יש שלב מסוים שבו אי אפשר להסתדר בלעדיו. ומכאן ואילך, ולנצח, כאן. מהי הנקודה כל כך משמעותית שגרמה לאנושות להזדקק להופעת עם סגולה? התורה מספרת שהרקע הוא מגדל בבל. במגדל בבל, בלי עכשיו, אנחנו לא ננתח עכשיו את כל הפרשה המופלאה הזאת, הניסיון שהיה שם ומה נכשל שם, אבל התולדה של הסיפור של מגדל בבל הוא ההתפלגות של האנושות. זה דור הפלגה. על רקע ההתפלגות הזאת מופיע עם ישראל, כנראה בתור מי שבא לפתור את הבעיה הזאת, את בעיית ההתפלגות. קדמה לבעיית ההתפלגות בעיה אחרת, והיא האחידות. במגדל בבל נעשה ניסיון ליצור אנושיות או אנושות אחידה. כנראה שאותה אחידות אינה מוצאת חן בעיני השם, שהרי הוא מתערב כדי למנוע אותה. מצד שני צריך להבין שכנראה הייתה איזושהי סיבה לדרישה ליצור אנושות אחידה. הצורך ליצור אנושות אחידה זה כדי למנוע מלחמות. אם נחזור קצת אחורה, נוכל לומר שעבור האנושות הקדומה, הזיכרון של המבול היה די טרי, כפי שגם עולה מהספרות החיצונית לתנ"ך. וכיוון שהמבול נוצר, נגרם כתוצאה מן האלימות בין בני אדם, מלאה הארץ חמאס, אז נעשה ניסיון לפתור את הבעיה על ידי שאמרו, מה גורם לבני אדם להילחם זה בזה? המלחמה בין בני אדם נובעת מן ההבדלים ביניהם. אז אם נבטל את ההבדלים, רגע, יש פה, אם נבטל את ההבדלים, אז לא תהיינה מלחמות. ואז נוצר הרעיון, הייתי אומר, הטוטליטרי, ליצור אנושות אחידה. כנגד האנושות האחידה הזאת באה הפלגה. הבעיה היא שברגע שישנה התפלגות, חוזרת האלימות. כלומר, בעצם אפשר לומר שהאנושות נתונה בין שתי קצוות ששניהם רעים. אחידות שמוחקת את הזהות האנושית, והתפלגות שגורמת למלחמות. על רקע זה מופיע אברהם אבינו. אברהם מופיע בתור מי שבא לפתור את הבעיה של האחדות ושל האחידות וההתפלגות. אברהם מופיע בתור גורם חדש שתפקידו לחדש את האחדות. וכאן ניסה לעשות הבחנה בין אחידות לאחדות, זה ממש לא אותו הדבר. באחידות כולם אותו דבר, באחדות כולם שונים, אבל יש להם מוקד משותף. עם ישראל מופיע בתור המוקד המשותף, שדרכו האנושות יכולה להתאחד בלי לוותר על ריבוי הזהויות. טוב, דיברתי מאוד בכללי, הייתי רוצה עכשיו להיכנס קצת יותר לכתובים. בספר בראשית, פרק י' פסוק למד א', נאמר, אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. מסובך, נכון? אז נקרא את זה עוד פעם. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. כזה מסובך. טוב, אני אנסה עוד פעם. האנושות מחולקת לקבוצות. מה הן הקבוצות האלה? בתחילת הפסוק נאמר לנו שהקבוצות נקראות משפחות. אלה בני שם למשפחותם ללשונותם. אבל בהמשך של הפסוק, הקבוצות נקראות גויים, בארצותם לגוייהם. יש הבדל. מה מאפיין את מערכת היחסים בין משפחה למשפחה? בין משפחה למשפחה, מערכת היחסים היא בעיקרון של שלום. מתחתנים בזה עם זה, עושים סעודת שבת ביחד, פיקניק ביחד. בין משפחה למשפחה יש שלום, באופן חריג מלחמה. מה בין גוי לגוי? בין גוי לגוי המצב הנורמלי הוא המלחמה. באופן חריג, השלום. הנביאים כבר אמרו, לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה, זה חידוש. הרי המצב הנורמלי בין אומה לבין אומה אחרת, זאת היריבות הפוליטית שמתרגמת במלחמה, ולפעמים במעבר בין מלחמה למלחמה. יש תקופות של שלום, של רגיעה אפשר לומר, כי מכינים את המלחמה הבאה. אם כן, התורה מתארת לפנינו הידרדרות של האנושות ממצב של משפחות למצב של גויים. מה גרם להידרדרות? ההגדרה של הזהות הקבוצתית. בהתחלה נאמר למשפחותם, ללשונותם, כלומר, מה שמאפיין את המשפחות כמשפחות זה הלשון. מה זה לשון? לא שפה, בדי שלא, כי אם לא, אז יאמרים שפה. לשון, לעומת השפה, זה התוכן הפנימי, מה שאנחנו מכנים בעברית תרבות. כן, הרי מהשפה ולחוץ, זה מה שמאפשר להעביר אינפורמציה, בעוד שהלשון זה בפנים, זה לש. כן? כלומר, זה התוכן הפנימי של הדיבור, למשפחותם, ללשונותם. ההבחנה בין הקבוצות הייתה ההבחנה התרבותית, אבל עם הזמן ההבחנה נעשתה טריטוריאלית, בארצותם לגוייהם. ברגע שההבחנה נהייתה טריטוריאלית, מי שמעבר לגבול הוא אויב פוטנציאלי. ולכן חוזרת המלחמה לעולם. אז מהו הפתרון? ליצור גורם שיאחד בין המשפחות. הבה נראה מה נאמר בפרק י"ב, פסוק א', ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך ואעשך לוואי, זה לא טוב, לגוי. אבל אמרנו שגויים זה לא טוב. גוי זאת אומה, ישות פוליטית. כדי לפתור את בעיית המשפחות, כדי לפתור את בעיית המלחמה, שמזה שזה שהגויים הפכו ממשפחות לגויים, אתה תיצור עוד גוי? אבל זה מה שכתוב, ועשך לגוי. טוב, בוא נראה את ההמשך. ונברחו בך כל משפחות האדמה. זה הפתרון. האומה הישראלית היא הזהות הפוליטית היחידה הלגיטימית. וזאת מדוע? משום שכל אומה אחרת מתפקדת כמסגרת של אגואיזם מורחב. האומה שלי לעומת האומה שלך. בעוד שאברהם מתבקש להקים אומה שעניינה לשרת את האנושות כולה, לסייע בידה להפוך מחדש מגויים למשפחות. הדברים מבוארים בספר זכריה, פרק י' ד'. כולם מכירים את זכריה פרק י' ד'. מדוע? כי זאת ההפטרה של סוכות. ומדוע כולם מכירים את ההפטרה של סוכות? משום שאסור לישון אפילו שנת ערי מחוץ לסוכה. ולכן אין מי שלא מקשיב בבית הכנסת. ומה נאמר בזכריה י' ד'? שיבואו כל הגויים על ירושלים למלחמה, ואשר יישאר מכל הגויים העולים על ירושלים למלחמה, ועלו מדי שנה בשנה להשתחוות לשם צבאות ולחוג את חג הסוכות, ואשר לא יעלה ממשפחות האדמה לא עליהם יהיה גשם, ועם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה וכו'. זאת אומרת שאחרי שיישאר מן הגויים, הם יהפכו למשפחות. זה שארית הגויים. זאת אומרת שהתוכנית היא פה ברורה מאוד. יש בהתחלה משפחות, הם הפכו לגויים, מקימים עוד גוי, והוא הופך אותם חזרה למשפחות. עד כאן ברור? טוב. על זה נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה. שוב, אנחנו נתקעים פה באיזה מילה שצריכה ברור. מה זה ונברחו? יש מסבירים מלשון לברך, ברכה. כמו שכתוב לפני כן, ויהיה ברכה. אבל אז היה צריך להיות כתוב, והתברכו בך. כל משפחות האדמה, כמו שנאמר בסוף עקדת יצחק, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. אבל כאן לא נאמר, והתברכו, כי אם ונברכו. אז מה זה ונברכו? זה מלשון להבריך. מה זה להבריך? זאת פעולה חקלאית הנוהגת בגפנים. הרבה אנשים פה עסקו בחקלאות, אני מתאר לעצמי, ויודעים שכאשר לוקחים זמורה של הגפן, הזמורה היא קצת אלסטית, אפשר לכופף אותה, וכאשר מכופפים אותה וקוברים את ראשה באדמה, ואז נותנים לה צורה של ברך, הפעולה הזאת נקראת הברכה. הראש הקבור באדמה מוציא שרשים חדשים, ומזה צומח גפן נוסף, צומחת גפן חדשה. אז אם ככה, מבריחים את הגפן באדמה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. יוצא שאברהם משול לאדמה, שבתוכה מבריחים 70 גפנים, כדי ליצור גפן חדשה מאוחדת. על כך אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. היה מבאר הרב אשכנזי שהקדוש ברוך הוא לקח מכל אומה ואומה קצת ועשה מזה את עם ישראל. כלומר, או, האמת היא שהדברים האלה הם לא דרשה, זה נאמר במפורש בפרשת האזינו. יצב גבולות עמים במספר בני ישראל. כלומר, 70 אומות, זה יוצר זהות חדשה שבנויה מ-70 נפש היורדים למצרים. זאת אומרת, זאת זהות לאומית אוניברסלית ביסודה. ונברחו בך כל משפחות האדמה. לפי זה גם מובנת התוכנית של הגלות. הגלות היא בעצם, עם כל הנוראות שלה, כל האימות שלה, היא ההפגשה של האומה האוניברסלית הזאת עם האנושות. אפשר היה לעשות את זה בלי לגלות. אבל העדפנו כנראה, מסיבות השמורות עמנו, לגלות. ואם כבר גולים, אז גולים בכל האומות. לא גולים למקום אחד, גולים אל כל המקומות, כדי ללקט, מה שנקרא אצל חכמי הקבלה, ללקט ניצוצות. הניצוצות, כלומר, הרשמים של הזהויות של כל העמים, כדי לבנות מחדש את הפרופיל האנושי המקורי. דבר מעניין הוא לראות שמדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים. יש יהודים במרוקו, ברוסיה, ביפן, באמריקה. מה יש בארץ? יש צרפתים, מרוקאים, רוסים וכדומה. עכשיו, זה נשמע מצחיק, אבל זאת האמת. זאת אומרת שכאשר למשל אנחנו מדברים על חיכוך בין עדתי, מה גורם לשני יהודים לחוש שהם שייכים לעדות שונות? הגוי שאצלו הוא חי. כלומר, כאשר ספרדי ואשכנזי רבים על רקע עדתי, אפשר לומר שזה יש גוי ממרוקו וגוי מפולין שרבים דרך שני יהודים. אבל הריב הזה בעצם מפגיש, החיכוך הזה יוצר מחדש את הזהות האוניברסלית, שבאום רוצים לפתור אותה בצורה משפטית, וכאן אצלנו זה נעשה בצורה חווייתית. אם כן, יש פה תוכנית מקיפה, חובקת את ההיסטוריה כולה, שמתחילה ב"ונברחו בך כל משפחות האדמה". נשאלת השאלה, האם אין כאן סכנה של אימפריאליזם? אימפריאליזם תרבותי, פוליטי. למשל, כאשר אנחנו שואלים את עצמנו, מי יכול היה, חוץ מאברהם אבינו, למלא את התפקיד המכובד הזה של האישיות האוניברסלית? יש לנו אדם אחד שמופיע בתורה, ושמו אשור. אשור, כן? כתוב על נמרוד, ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד בחלנה בארץ שינה. כלומר, נמרוד הוא היוזם, לפי התורה שבעל פה, הוא היוזם את מגדל בבל, המאחד את האנושות, המאחד את האנושות בצורה של אחידות. מן הארץ ההיא יצא אשור. אומרים חז"ל, כיוון שראה אשור שבניו מורדים במקום ובונים את המגדל, יצא מתוכם. הנה, יש לכם פה גרסה קדומה של האברהמיות, במיוחד אם נקבל את דעתו של רבי אברהם מבן עזרא, שאברהם מבוני המגדל היה. דווקא אברהם בהתחלה קוסם לו הרעיון של תיקון העולם של נמרוד. צריך להבין שנמרוד היה כנראה אדם גדול מאוד, שידע למשוך אליו רבים. אולי נגיד על זה מילה אחת. נמרוד הבחין בכך שהמצב של העולם גרוע, והוא הגיע למסקנה שמי שאשם בזה זה מי שברא את העולם, ולכן הוא ראה את הפתרון בניתוק מן הבורא. אברהם גם הוא הסכים שהמצב של העולם רע, והגיע בסוף למסקנה שהפתרון הוא בגלל ששכחו את מי שברא את העולם, ולכן הוא מזכיר אותו. זאת אומרת שאברהם ונמרוד הם אישויות מאוד קרובות זו לזו. הם גדלו באותו בית מדרש, אפשר לומר, עם מסקנה הפוכה. לעומת זה אשור, אשור מורד. אשור לא מסכים עם נמרוד. מן הארץ ההיא יצא אשור. יפה מאוד, כל הכבוד. ויבן את בבל השנייה. הוא בנה את הבבל שלו, את נינווה. בעצם, מה הפריע לאשור? מתברר שזה לא כל כך זה שמורדים במקום, אלא שזה לא הוא שבונה את מגדל בבל. לא הוא נותן את הפקודות. אין, כמו שלמשל, היה יהודי אחד בשם יהודה לייב דודוביץ', שהיה יחד עם לנין בפוליט בירו, והוא אמר שלנין הוא... לא, אחר כך כשלנין מת וסטלין עלה לשלטון, אז יהודה לייב דודוביץ' אמר שסטלין הוא עריץ, ולכן הוא הלך ובנה לו את האינטרנציונל הרביעי, וקראו לו טרוצקי, זה היה שמו הספרותי, והוא בעצם כל תלמידיו עשו דברים יותר נוראים ממה שסטלין עשה. כלומר, בעצם הוא רצה להיות הוא המנהיג. יש הרבה פעמים מה שנקרא כוונה טובה, אבל בסוף זה מתברר כאימפריאליזם עריץ. ולכן אשור יצא מכלל האפשרות להיות אברהם. רק אני רוצה להסביר מה אנחנו יודעים על הדת האשורית? אני מדבר מה שעולה מן המחקר הארכיאולוגי, התורה לא מספרת לנו. אבל אנחנו יודעים מן הארכיאולוגיה שהאשורים האמינו באל אחד, שברא את העולם, ושמו אשור. ומבין כל העמים בחר לו בעם אחד ושמו אשור, כשמו. והטיל עליו את התפקיד לשלוט בעולם כולו. כלומר, אם אתה שמים לב, עד הנקודה האחרונה, ולא עד בכלל, זה דומה למה שאנחנו אומרים על עצמנו. אבל בפועל, התפקיד של עם סגולה לפי אשור, הוא תפקיד של עריצות. מה לעומת זה מכשיר את אברהם לתפקיד שלו באמת, להיות באמת מקור ברכה לעולם כולו ונברכו בך כל משפחות האדמה? מה מבטיח לנו שהמשפחה הזאת אכן תצליח ביהודה? זהו הנושא שהייתי רוצה ללמוד איתכם היום. כי כל מה שהיה עד עכשיו היה הקדמה. אזהרה, במהלך הדברים אנחנו נלמד וזה ילך ויסתבך יותר ויותר. כך שאם יש משהו לא ברור בשלב מוקדם, צריך לשאול מיד. לא יותר מדי שאלות, אבל צריך לשאול. ובכן, אנחנו רואים בסיפור של התורה שיש תיאור של תולדות של האנושות. והייתי רוצה להסב את תשומת לבכם לפסוק כף א' של פרק י', פרק י', פסוק כף א' בבראשית. ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני העבר, אחי יפת הגדול. אני חוזר על הפסוק. ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני העבר, אחי יפת הגדול. אז מי הוא שם, לפי הפסוק? הוא אבי כל בני העבר. מי הוא עבר? עבר הוא הנין של שם, לפי הפסוקים. ומה מספרים לנו? ששם הוא האבא של הילדים של הנין שלו. זאת אומנם הגדרה מדויקת, אבל מסובכת, מסורבלת מאוד. מה היא נותנת לנו? זה כסיפור הידוע על שני אנשים שנמצאים בכדור פורח ולא יודעים איפה הם נמצאים, אז הם שואלים אדם למטה, איפה אנחנו? והוא אומר להם, אתם בכדור פורח. והם אומרים, טוב, הוא בטח מתמטיקאי, כי הוא אומר דבר מדויק להפליא, אבל לא שמיש. כן, אז גם פה, הוא האבא של הילדים של הנין שלו. זה ברור, זה פשיטה. אלא זה כנראה בא לומר שבתוך כל הזהויות השמיות השונות למשפחותיהם, מי שנאמן לזהות שם יותר מכולם הוא עבר. אז להבין מהי הזהות שם ומה הזהות העבר מוסיפה. הזהות שם היא בקשת השם. שם פירושו בעברית תנכית מטרה. כמו שאני אומר, לשם מה? רגילים בהשפעת הפילוסופיה לומר שהמילה שם פירושה מהות. אבל המושגים של מהות וקיום לא קיימים בתנך. מה שכן יש בתנך, יש מטרות. אז שם זאת תרבות המבקשת מטרה לאנושות. לעומת יפת שהוא ההתפשטות. לעומת חם שהוא החוויה. אבל שם מציין בקשה של כיוון. האמת היא שמבחינה ארכיאולוגית אנחנו יודעים שהשמים הם הראשונים שכתבו שושלות מלכים. הרעיון לכתוב שושלת מורה על התחושה שיש איזשהו כיוון, מחפשים משהו. והכיוון הזה בא לידי ביטוי לפי התורה אצל בני עבר. הדבר הזה דורש מאיתנו לברר מי הוא אותו עבר. עבר, לפי הסיפור של התורה, מסופר שיש לו שני בנים, שם האחד פלג ושם השני יוקטן. עכשיו למה הוא קורא לראשון פלג? כי בימיו נפלגה הארץ. איך עבר יודע מה יקרה בימיו של בנו. חז"ל אמרו, כי עבר נביא היה. מעניין מאוד, אם כן, עבר נושא בקרבו את מה שרבי יהודה הלוי רואה בו, את הזהות העברית. כן? הנבואה. הנבואה בתור הכישרון המיוחד של עם ישראל. לא שאין נביאים אצל שאר האומות, אבל אצלנו זה יותר טוב. כן? זה כמו שלמשל יש, כדי להסביר את הנקודה הזאת, אני רוצה להביא דוגמה פשוטה, יש מדינה שבה עושים לחם ארוך וצר וטעים. צר פת. זאת אומרת, הלחם הצר נקרא בגט. עכשיו תגידו, תשאלו כל צרפתי, אבל יש בגט גם בכל מקום אחר, גם בארץ מייצרים בגטים. מה הוא יגיד לך? זה לא אותו דבר. אז אם כך, ניתן לומר גם, נכון, נביאים יש בעולם כולו. דבר השם פונה לכל האנושות. אבל יש בכל זאת אופן מיוחד של פנייה אלינו, זה המומחיות שלנו, הנבואה. לכן כשחזן מחפשים מהו האישיות שממנה אפשר להתחיל את הזהות הישראלית, מוצאים אותו אצל עבר. מהו התוכן של הנבואה העברית? התפלגות העולם, כי בימיו נפלגה הארץ. זאת אומרת, זאת משפחה שרואה כמשימה את שחזור האחדות המקורית. כלומר, הבית היוצר של המשפחה של אברהם אבינו, זה בית יוצר אנושי שבו שאלת אחדות האנושות מרכזית מאוד. אז אם כך, אפשר לומר שכבר מראש אנחנו יודעים שהמשפחה הזאת עשויה להצליח במשימה של תיקון עולם. מי הם הצאצאים של אותו עבר? הם הנקראים בתורה בני העבר, או נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, עברים. העברים הם העם שבו נולד אברהם אבינו. בניגוד למקובל, אברהם איננו העברי הראשון, אלא הוא בוודאי העברי האחרון. כלומר, הוא האחרון במשפחה הקדומה הזאת שהקימה אומה, האומה העברית. לצורך זה אני צריך לברר שאלה גדולה, כי הרי אנחנו מדברים שבין העבר לבין אברהם עוברים דורות רבים. פלג, ראו, סירוג, נחור, תרח, וגם וכל הבנים של יוקטן, גם הם נקראים עברים. נשאלת השאלה, באיזו ארץ חיו אותם העברים? זו שאלה רצינית. מהי הייתה ארצם? אני אגיד לכם איפה הם חיו. הם חיו בארץ העברים. תגידו, מה אתה ממציא שמות? לא, זה כתוב במפורש. בפרק מם של ספר בראשית, פסוק תדבב. כי גונוב גונבתי מארץ העברים, אומר יוסף, כשהוא מדבר עם פקיד מצרי שעשוי להציל את חייו. כשאתה מדבר עם אדם שעשוי להציל את חייך, אתה לא מדבר איתו בחידות ולא בצופן, אתה אומר לו דברים ברורים. הוא אומר, אתה יודע מאיפה גנבו אותי? מארץ העברים. מה היא ארץ העברים באותה מימה? לא זה ארץ כנען. מה, בגלל משפחה אחת כל הארץ הופכת להיות ארץ העברים? אלא היה ברור ליוסף שהפקיד המצרי יודע שארץ כנען זו היא ארץ העברים הקדומה, ושנכבשה על ידי הכנענים. זאת אומרת, אם אנחנו מחפשים את המקור ההיסטורי של בני העבר, אנחנו מוצאים אותו בארץ כנען. הארכיאולוגיה שוב עוזרת לנו בזה. כידוע, היה קיים בימי קדם עם בשם חבירו, שיש ויכוח האם החבירו האלה הם העברים או לא. מאמר יפה מאוד של הרב יואל בינון מוכיח שכן. והחבירו האלה, אנחנו פוגשים אחד מהם בעיר אבלה, אבלה, שנמצאת בצפון סוריה, קרוב לעיר חלב, הייתה קיימת בתקופה שלפני אברהם אבינו. שם דיברו שפה הקרובה מאוד לעברית, ומלך העיר שמו היה העבר. ולא עוד, אלא ששמות האלים במקומות האלה, האלים היו יח ואל. אמנם זה לא היה עדיין אמונת ייחוד, אבל זה השמות שאנחנו מכירים לקדוש ברוך הוא. גם נמצאו בכתבי היתדות של העיר אבלה שמות כמו אברהם, ישמעאל ויעקובל. לא עוד, אלא שנמצאו שם מכתבים של מערכות יחסים של מסחר עם הערים סדום, עמורה, אדמה, צבויים, כערים קיימות, לא כערים חרבות. מה שמוכיח את קיומן ההיסטורי של אותם הערים. עכשיו, אם כן, אנחנו מוצאים ממלכה של עברים קדומה מאוד. עכשיו, אנחנו גם רואים שבאיזשהו שלב הממלכה הזאת חרבה. איך? אנחנו לא יודעים. אבל דבר אחד מאוד ברור, שהממלכה הזאת, העברים התפזרו בכל רחבי הקשת הפוריה. כלומר, היו קהילות קהילות של חבירו בכל העמים של המזרח התיכון העתיק, והם עסקו בדרך כלל במסחר ותפסו את מוקדי ההשפעה המרכזיים בחברות שבהם הם חיו. מעניין. מזכיר לנו משהו. במה, איזה סוג מסחר הם עסקו? התורה שבעל פה דווקא בעניין הזה משלימה לנו קצת דברים שבלתי ידועים. מספרים לנו למשל על תרח, אביו של אברהם, שהייתה לו חנות לאידיאולוגיות. כלומר, אותם העברים היו מפוזרים בין העמים ומוכרים אידיאולוגיות לאומות העולם. מי שרצה בא, נכנס לחנות של תרח, אומר שלום, אני מחפש אידיאולוגיה, אומר לו תיקח פה על המדף, יש משהו חדש, יצרתי את זה הבוקר. באותם הימים האידיאולוגיות לבשו צורה של פסלים, קוראים לזה אלילים. אבל אידיאולוגיה אידול זה כמעט אותו הדבר. אגב, אם התורה שבעל פה כאן מדייקת, יוצא שחשבו הגויים שהעברי יודע לייצר אלים. כי הרי קנו. אם סוברים שהעברי מסוגל לייצר אלים, אז מהו העברי בעצמו? אל אלים. אנחנו רואים כן נטייה קדומה באנושות לייחס אלוהות לעברי אחד. מעניין, זה לא חדש. עכשיו, כשאנחנו מחפשים בתוך כל המכלול העתיק הזה את הופעת המשפחה של אברהם, אנחנו מוצאים בסוף פרשת נוח את המשפחה הזאת לא בארץ העברים, כי אם באור כשדים. אין שום ספק שאור כשדים לא הייתה מולדתם של העברים. שהרי אור כשדים היא של הכשדים. אז מה עושים המשפחה הזאת אצל הכשדים? כשאנחנו מדברים על קבוצה אנושית שלא נמצאת במקומה, קוראים לזה גלות. כלומר, ראשית הסיפור של הזהות הישראלית זה במשפחה הנמצאת בגלות שהיא צריכה לצאת ממנה. זה היסוד של הזהות העברית. איך יוצאים מגלות? אז אני עוד לא קראתי את זה. אני עוד לא יודע. אתה יודע פסוקים שאני לא יודע. רק אולי, כיוון שציטטת, המילה מולדת בתנ"ך אין פירושה מולדת כמו בעברית מודרנית. אלא המקום שבו נולדתי. כן? מולדת בית או מולדת חוץ. אנשים שנולדה בבית או נולדה בחוץ. זה הכל. כן. בכלל, המושג של מולדת הוא צריך בירור. כן? כי במחשבה של הלאומיות המודרנית זה קיבל משמעות אחרת מאשר המושג הזה ביהדות. אבל אם נספיק נדבר גם על זה. אם כן, המשפחה הזאת נמצאת לא במקומה. אבל באיזשהו שלב, המשפחה הזאת שלא נמצאת במקומה, מחליטה לזוז. וזאת מדוע. אז כאן מספרים לנו, צריך להבין שכשהתורה נותנת לנו פרטים, היא מוסרת מעט מאוד פרטים, אבל מה שהיא מוסרת, היא מתכוונת שאנחנו נלמד מזה משהו. והיא מספרת שהמשפחה מחולקת לשלושה ענפים. ענף אברהם, ענף נחור, ענף הרן. שלושה כיוונים בתוך אותה המשפחה. שכנראה כולם רוצים להמשיך את המסורת של עבר. ובמה הם עוסקים? וימות הרן על פני תרח אביו, אני קורא כאן בפרק י' פסוק כ"ח. וימות הרן על פני תרח אביו, בארץ מולדתו, באור כסדים. זה שהבן מת בחיי אביו, זה לא טבעי. זה לא דרכו של עולם. וזה קורה בארץ מולדתו, במקום שבו הוא נולד, והכתוב רואה לנכון להוסיף באור כסדים. כנראה קרה משהו, והמילה אור צריכה להדליק אצלנו נורה אדומה. חז"ל אמרו שזה דרש. אור זה גם כבשן. אם כן, מוסרים בידינו חז"ל שהייתה רדיפה נגד העברים. ומה הייתה הרדיפה? שהיו מכניסים את העברים לתנורים. כך ששליש מן המשפחה עלה בכבשן. זהו הרקע שהתורה מוסרת לנו. שליש מהמשפחה העברית עולה באש. ויקח אברהם ונחור להם נשים. שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מילקה. בת הרן, אבי מילקה ואבי יסקה. כלומר, נחור ואברהם, בעקבות מה שקורה, בעקבות השואה של אור כסדים, מחליטים לשקם את פליטי השואה. ולכן נחור נושא לאישה את ביתו של הרן, מילקה, ואברהם נושא לאישה את שרי, שלפי חז"ל היא יסקה. בת של הרן גם כן. כלומר, נראה שכל אחד מעוניין למשוך את המשפחה לכיוון שלו. נשאר באמצע איזה יצור לא לגמרי ברור, לוט. לא יודעים מה יהיה איתו. לוט, מלשון, לוטה בערפל, הוא לוט, הוא מכוסה, אתה עוד לא יודע מה הוא. אולי הוא כללה, לוט בארמית, בכולל. לוט בגמטריה, אדם, אז אולי הוא האדם. מה יצא מהלוט הזה לא לגמרי ברור. אבל על כל פנים, נחור, אברהם. הם הנשארים, אפשר לומר, בראש המשפחה. והנה הכתוב מוסר בידינו עוד משהו. ותהי שרי עקרה. אין לה ולד. אם כן, איפה גנוזות התקוות של המשפחה? בענף אחד בלבד, הענף של נחור. בסדר? כלומר, זה בעצם הרקע של כל הסיפור. מספרים לנו שבעקבות הרדיפה של נגד הגולים, נשארה תקווה אחת במשפחת העברים, והיא הבית של נחור. ויקח תרח, אני קורא כאן את פסוק למד א', ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מורכזים ללכת ארצה כנען. כלומר, ראש המשפחה מחליט שאי אפשר יותר להישאר בורכזים. ולכן הוא מחליט ללכת ארצה כנען. מה יש לו לחפש בארץ כנען לתרח? זאת ארץ אבותיו, ארץ העברים. כלומר, בעקבות הפרעות בקישינב, מחליט תרח להקים את הציונות החילונית. כלומר, ראש המשפחה פותח במהלך של שיבה אל הארץ המקורית, לא מטעמים דתיים, אלא כתגובה לרדיפה. ויבואו עד חרן וישבו שם. נשאלת השאלה, מה עצר את התהליך? ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. זה לא הצליח. מי עצר את, 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 את תרח בחרן? אני אגיד לכם מי עצר אותו. נחור. הרי נחור לא היה ביציא המרכזי, איפה הוא היה? אנחנו רואים בפרק כ"ד, פסוק י', ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו וילך, ויבוא עד ארם נהריים אל עיר נחור. אם כן, אותה עיר נחור, שמתברר בהמשך הכתובים שהיא חרן, היא הייתה העיר של נחור. יוצא לפי זה שבדרך אל ארץ כנען, תרח פוגש את בנו נחור, שאומר לו, אבא, אל תעשה שטויות. אתה לא יודע מה קורה בארץ כנען היום. נכון, באור כסדים שורפים את העברים, אבל עכשיו בארץ כנען יש כנענים, אתה רוצה להסתבך עם מלחמות? בוא תשב איתי, כאן, בארם. גיליתי שפה הם ארמיקאים ואפשר לחיות איתם בשלום. יש אפשרות להקים כאן קהילות. ואנחנו נחיה כארמים. אנחנו רואים שנחור שהוא עברי במוצאו, בנו כבר נקרא בתואל הארמי, נכדו לבן הארמי. זאת אומרת, זה אימוץ של זהות אחרת. נחור מייסד את היהדות הקוסמופוליטית, הרואה בגלות אידיאל קהילות יהודיות בפזורה, הן הן אשר ישפיעו את תיקון העולם. המשנה הזאת מצויה בגרסאות שונות במהלך התולדות שלנו. יש גרסאות חילוניות של הדבר הזה, אבל יש גם גרסאות דתיות. למשל, הרב שמשון רפאל הירש היה משוכנע שהייעוד של עם ישראל הוא לחיות בגלות. דווקא בתקופה של האמנציפציה, עכשיו שהגויים הפסיקו לשרוף אותנו, אנחנו יכולים עכשיו להקים קהילות, ואנחנו בקהילות האלה נחיה בחיי קדושה וטהרה, מוסר ותורה, ואנחנו נהיה נאמנים לקייזר הגרמני, ואנחנו נעשה רושם כל כך טוב על גרמניה, שבסוף הגרמנים יגידו לנו תודה. זה בעצם התוכנית. יש לי הרגשה מהזיכרון העמום שלי שיש סתירה מן ההיסטוריה לרעיון הזה. אבל זה בעצם אפשר לומר מה שנחור מציע לתרח. תרח אומר, אתה צודק. על רקע זה, פרק י"ב פסוק א', ויאמר השם אל אברהם לך לך. כלומר, אברהם עוקר מן הפיתוי הארמי, שהוא בעצם התבוללות של הזהות העברית, כדי לשחזר את הזהות העברית. השחזור הזה ייקח 3 דורות, כי צריך שאברהם ייפרד מלוט, יצחק מישמעאל, יעקב מעשיו, כדי שהזהות ישראל תיוולד. כלומר, זה דבר מאוד מסובך וארוך, שהוא מתברר לאורך ספר בראשית, כיצד נולדה הזהות ישראל כהצלה מן הפיתוי הארמי. הארמיות לפי זה מהווה, הארמיות לפי זה מהווה, אפשר לומר, תת מודע קולקטיבי של עם ישראל. לכן לא בכדי אנחנו מדברים בעברית במודע ובארמית בתת מודע. אם היה לנו זמן הייתי מסביר את זה, אבל אפשר לראות את זה בהרבה מאוד דברים, שיש איזושהי נטייה תמיד לשוב אל הארמיות כשאנחנו חוזרים לגלות. תלמוד בבלי, ירושלמי, זוהר, הכל בארמית. כשיוצאים מעבדות לחירות, מתחילים מהלחמה עניה ועוברים למה נשתנה. כשנסתיים הסדר, חוזרים לחד גדיה. כלומר, יש, בעצם הזהות העברית צריכה להתמודד באופן מתמיד עם הפיתוי הקוסמופוליטי. בעצם אברהם מקים זהות דתית, לאומית, אוניברסלית, שעניינה להקים אומה בארץ כנען, ושהאומה, הישות הפוליטית הזאת, תקרין על העולם כולו. אפשר להבין שיש מחלוקת כיצד ההקרנה הזאת צריכה להיעשות. אז בתוך משפחת אברהם עצמה יש מחלוקת על זה. על זה בעצם הזהות. עכשיו, אם אנחנו מסכמים מה שאנחנו רואים עד עכשיו, יוצא שהתורה מספרת לנו ממה מורכב הגרעין המקורי של המשפחה הישראלית. הוא מורכב בבת אחת מארבעה זהויות. ציונות חילונית אצל תרח, יהדות קוסמופוליטית אצל נחור, שואה אצל הרן, ויסוד דתי לאומי אצל אברהם. על רקע, ומתוך כל הארבע הזהויות האלה נולד עם ישראל. מה שמסביר מדוע אנחנו כל כך מסובכים, כי כל זה חלק מאיתנו. עד כאן הרקע. עכשיו, כן, בבקשה. האם אני יכול עוד פעם? ודאי שאני יכול עוד פעם. השאלה אם זה בסדר. אני אומר, יש זהות, ציונות חילונית אצל תרח, קוסמופוליטית אצל נחור, שואה אצל הרן, דתית לאומית אצל אברהם. בסדר? בבקשה. אם כי אפשר, כשמפספסים משהו, לשמוע את ההקלטה, בשביל זה יש. טוב, בואו נחזור, עכשיו בואו נתקדם. אנחנו, בתוך כל המכלול הגדול של המשפחה העברית מופיע אברהם. מה היא משאת נפשו של אברהם? התורה מספרת לנו שכאשר השם נגלה אליו, הוא היה בן 75. על כל פעמים כשהוא עזב את חרן. עד גיל 75, במה עסוק אברהם? כאן אנחנו זקוקים להשלמה של התורה שבעל פה. התורה שבכתב לא כותבת לנו, אבל אנחנו יודעים במסורת האומה שאברהם עסק בהפצת אמונתו. ומה הייתה אותה אמונה? אמונה באל אחד, שלילת האלילות, עבודת אלוהים. אם אני מקבל את תורתו של אברהם, מה זה נותן לי? זה עושה אותי קדוש. אני מניח שדבקות באלוהים, בבורא עולם, זה מקדש את החיים שלי. בכל המובנים של הקדושה. זה יפה מאוד. למי אברהם מייעד את האמונה הזאת? לכאורה, לכל העולם כולו. וזה נרמז לנו בביטוי הנפש אשר עשו בחרן. בעצם אם אני אפגוש את אברהם ביותו בן 60, אני אשאל אותו, תגיד אברהם, במה אתה עוסק? אומר, אני מקים דת מונותאיסטית אוניברסלית. אוקיי? האם אנחנו מכירים בעולמנו אנו דת מונותאיסטית אוניברסלית? כן, האסלאם. כלומר, אברהם עסק בתוכן שהוא התוכן שהאסלאם טוען שהוא בא בשמו. אם כי האסלאם משתמש בכלים אחרים, אבל הרעיון שכל בבאי עולם יאמינו בשם הוא רעיון קדום של הזהות של אברהם לפני ההתגלות. במשך כל אותם שנים רבות שאברהם מדבר על אלוה, יש לו ציפייה. מתי אזכה שאותו אלוה שאני מלמד על קיומו, מתי אזכה שהוא ידבר איתי? בגיל 75 נגלה אליו האלוה, אומר לו, לך לך, תעזוב את כל מה שעשית עד עכשיו. המילה לך צריכה בירור, צד הפשט. לך זה לבד. יש הבדל בין אני הולך לבין אני הולך לי. אני הולך, אולי עם עוד אחרים. אני הולך לי, אני הולך לבד. לכן הביטוי, ויאמר השם אל אברהם לך לך, הוא ביטוי קיצוני מאוד. הוא אומר לו, תעזוב את כל מה שעשית עכשיו, עד עכשיו, אנחנו עכשיו עוברים לתוכנית חדשה. זה נופל על אברהם כרעם ביום בהיר הדבר הזה. תעזוב את כולם, לך לך לבד. ומה תעשה? תקים אומה, גוי. אתה עכשיו מפסיק לעסוק בדת ומתחיל לעסוק בפוליטיקה. כלומר, אתה צריך להקים ישות פוליטית לאומית. ומהישות הפוליטית הלאומית הזאת תבוא ברכה לעולם כולו. במילים אחרות, עוברים מקדושת הפרט לקדושת הכלל. זה מאוד מאוד לא פשוט. הנצרות למשל צמחה על רקע הייאוש מן הייעוד הזה. הנצרות רצתה לחזור אחורה אל הדת ומעשה בלאומיות. ישו אמר לרבנים, אתם מצפים שיבוא בן דוד בשביל לשחרר אתכם מן העול הרומאי. ואני לא באתי אלא בשביל לגאול את הנשמות. כלומר, מה אומר ישו? קדושת הכלל זה נכשל, חוזרים לקדושת הפרט. תנו לקיסר את אשר לקיסר, לאלוהים את אשר לאלוהים. אמרו לו הרבנים, והוא, זה ממש מעניין, אבל אתה לא בפנים, אתה בחוץ. כי הרבנים אז היו לאומיים. הם היו נורמליים. עכשיו, יש כאן מה ללמוד, אם כן. שהקדוש ברוך הוא מטיל על אברהם תפקיד חדש. וכאן אני רוצה לשאול שאלה נועזת. האם אברהם שמע לקדוש ברוך הוא או לא? מה את אומרת? אני עוד לא יודע. את אומרת דברים מתוך ידע כללי. אני מכיר פסוקים. אני קורא בפסוקים. בוא נראה. האם אברהם עשה את מה שהשם אמר? תשובה. אני קורא כאן... מה אתם אומרים? כן, לא. זה לא הצבעה פה. זה לא דמוקרטיה. אנחנו קוראים פסוקים. פרק י"ב פסוק ד' אומר, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אז הוא עשה מה שאמרו לו. אני לא יודע, אני בינתיים, אני קורא חצי פסוק, אני עוד לא יודע את ההמשך. אבל בחצי פסוק אצלי כתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. עכשיו אני ממשיך ואני קורא, וילך איתו לוט. מי אמר ללוט לבוא? הוא בא לבד. האם הקדוש ברוך הוא ציווה על אברהם לסלק את מי שמצטרף? לא, זהו לא נצטבה. אם כן, יש פה החלטה של לוט שהוא מגיע. אבל אברהם הולך לבדו. כל מה שאני אומר, בא פסוק ה' ואומר הפוך מכל מה שאמרתי. בואו נקרא את פסוק ה', אבל אנחנו צריכים להבין את הסתירה בין פסוק ד' לפסוק ה'. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. מה זה? זה כביכול, אברהם ממשיך את התוכנית של תרח. ארצה כנען פתאום, לא הארץ אשר הרקע. אם כן, יש פה סתירה בין פסוק ד' לפסוק ה'. פסוק ד' אומר שהוא עשה מה שדיבר אליו השם, פסוק ה' לא אומר כאשר דיבר השם, אלא להפך. התורה כאן שותקת. את השאלה הזאת כבר שאל הנציב מוולוז'ין, על הסתירה הזאת. ויש לו פתרון משלו. אבל כאן הפתרון הוא פשוט. כנראה שאברהם יצא פעמיים. פעם אחת לבד, פעם אחת עם כולם. מדוע פעם אחת לבד? כדי לצאת ידי חובת הציווי. פעם שנייה, בשביל להמשיך את התוכניות הקודמות שלו. כלומר, נראה שאצל אברהם יש ניסיון להעמיד בבת אחת שני חזונים שונים. החזון החדש של הקדוש ברוך הוא, החזון של קדושת הכלל, יחד עם זה אברהם לא התייאש מן החזון הקודם שלו, שהוא החזון הדתי. שדן בקדושת הפרט. כלומר, אברהם חשב שניתן להשכין בבת אחת את שתי התוכניות. פסוק ו' ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. הפסוק הזה הוא סופר בנאלי. כלל גדול קיבלתי מהרב אשכנזי, כל פעם שהתורה או המפרשים אומרים משהו בנאלי, זה חשוד שזה עמוק. אז מה פה העומק? ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם. מה המרחק בין חרן לבין שכם? 1,000 קילומטר בערך. מספרים לנו שאברהם הלך 1,000 קילומטרים. משום מה מספרים לנו את זה? הרי ברור שאם הוא הגיע לשכם, אז הוא עבר את המרחק הזה. להגיד לנו שלא קרה כלום. כלומר, השם דיבר עמו בחרן, והוא הביא את החברים שלו. ואז הקדוש ברוך הוא הפסיק לדבר איתו. יש מבחינה אסוציאטיבית, במילה ויעבור, יש לשון עברה, יש גם לשון עברה, כעס. עד מקום שכם. מה זה מקום שכם? אני הייתי אומר עד שכם. אם כתוב מקום שכם, מה שסביר הוא ששכם עוד לא הייתה קיימת. מתי אנחנו רואים את שכם כקיימת? בימי יעקב. אז מתי הוקמה שכם? באמצע. מי הקים את שכם? זאת השאלה. אנחנו נגלה שזה אברהם. כן? הרי נאמר, וירא אליו השם, וירא השם אל אברהם ויאמר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, ולא, לאלה שהבאת איתך. ויבן שם מזבח לשם הנראה אליו, אז הוא הסכים, ויעתק משם ההר, מקדם לבית אל, וית אהולו. אוהל אחד, איפה כולם? נשארו משכם. כן, כלומר, יש פה מתח. האמת היא שכיוון שכתוב אהולו עם ה, אז חזל אמרו שהיו שני אוהלים, אחד לא, אחד לאשתו. אבל שני אוהלים זה לא הרבה. זאת אומרת שיש אצל אברהם מתח גדול בין המוקד הקוסמופוליטי דתי לבין המוקד הלאומי אוניברסלי, בין קדושת הפרט לקדושת הכלל. והדבר הזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. הייתי אומר שזה בעצם החוט החורז של פרשיות לך לך ובירא כאחד לאורך כל הסיפור. אבל אני הבטחתי לעצמי שאני לא אלמד אתכם את כל פרשת לך לך, אלא אני רוצה להתייחס למה שקורה בפרק ט' זין. בפרק ט' זין, אחרי שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם את ברית בין הבתרים ונתן לו, הבטיח לו ארץ רחבת ידיים מהנילוס ועד הפרט, נאמר, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. כלומר, עם כל הגודל של ההבטחה, אבל במציאות הממשית יש קשיים, אי אפשר לממש את ההבטחה, כי אין לאברהם ילדים. ואת מי אברהם יכול להאשים בזה? את שרה. כתוב, ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ואז צומח הרעיון שאברהם יוליד מהגר. מי היא הגר? היא הבת של פרעו, כך אומרים חז"ל. גם אם זה לא נכון מבחינה היסטורית, אבל היא מייצגת את הנוכחות המצרית בבית אברהם. אגב, ייתכן מאוד שאחרי שפרעו ניסה לחטוף את שרה וראה שזה לא עולה בידו, הוא מכניס את ביתו לבית אברהם, בתקווה שזה ילך בכיוון השני. אבל מה זה מצרים של אז? מצרים היא הגדולה בתרבויות. אומר לעצמו אברהם, אולי לא הצלחתי להקים זרע מאחותי. זה יותר מדי קרוב, זה יותר מדי פרטיקולרי. אבל עכשיו הקדוש ברוך הוא מזמן לי נציגה של האנושות. אז אנחנו נעשה סינתזה בין שתי התוכניות. בין, אמנם מזרעי יקום עם הסגולה, אבל זה יהיה בשיתוף פעולה עם הגדולה שבתרבויות. ובזה יש סינתזה מוצלחת בין התוכנית הקוסמופוליטית לתוכנית הלאומית. הבן שנולד מן הזיווג הזה חביב מאוד בעיני אברהם. זה בעצם נושא כל התקוות של אברהם במשך 13 שנה. הדבר היחיד שאברהם לא רוצה שיקרה זה שלשרה יהיה בן. ביותו בן 99 אומר לו הקדוש ברוך הוא, שלום, יש לי משהו חדש בשבילך. שרה יולדת בן. מה? אבל לו ישמעאל יחיה לפניך, כבר שילמתי, זה בסדר, אני לא צריך. ויאמר אלוהים אל אברהם, אבל שרה אשתך יולדת לך בן. מה זה האבל הזה? לפני כן כתוב, ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה ייוולד, ועם שרה בת 90 שנה תלד. כלומר, יש תקווה של אברהם שזה לא יקרה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק על שם הצחוק שלך. והקים אותי את בריתי איתו, ולזרוע אחריו, לברית עולם. ולישמעאל שמעתיך. אז כאן, כדי להבין את הנקודה הזאת, מה קורה בתוך המשפחה של אברהם מכאן ואילך. אם אני קורא בפרק י' ז' בפסוק א', נאמר, ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, ויירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני אל שדי, יתהלך לפני ויהיה תמים. ואתנה, כאן פסוק ב' דורש קצת תשומת לב. ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאברהם שני דברים, ברית וריבוי. ריבוי, כן? ואתנה בריתי ביני וביניך, והרבה אותך במאוד מאוד. הביטוי השני, והרבה אותך, הוא ביטוי כמותי. מזה אני לומד שהביטוי בריתי הוא ביטוי איכותי. יש פה איכות וכמות. מהו התוכן של הברית? התוכן של הברית זה להקים את הגוי הקדוש, הקדושה הלאומית. ומה זה הריבוי? הריבוי זה התוכנית הקוסמופוליטית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני רוצה את שניהם לעשות עם הבן של שרה. אברהם אומר, לא מעוניין. לא מעוניין? טוב, אז מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אלוהים, אני קורא כפסוק יוצאת, ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק, והקימותי את בריתי איתו לברית עולם וזרוע אחריו, כלומר, חלק של הברית יתקיים ביצחק, ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו מאוד מאוד. 12 ניסים יוליד נתקים לגוי גדול, כלומר הריבוי יתקיים בישמעאל, ואת בריתי יקים את יצחק. זאת אומרת שהיהודים של אברהם מתחלקים בין שני ענפים של זרעו. הייעוד הקוסמופוליטי שאברהם כל כך כסף לו לפני ההתגלות ממשיך להתקיים דרך ישמעאל. ישמעאל, אם כן, לוקח על עצמו את הייעוד של אברהם טרום התגלות, אברהים. ויצחק לוקח על עצמו את הייעוד האלוהי של קדושת הכלל. יש לזה השלכות חמורות בתחום הטכני. אם רוצים להקים אומה, אומה דורשת טריטוריה. לכן זה קרדינלי שיצחק יירש את הארץ. לעומת זה, אם ישמעאל בא לממש את הממד הקוסמופוליטי של תורת אברהם, אם כך, לא רק שהוא לא צריך ארץ, שורשים טריטוריאליים סותרים את הייעוד הזה. ולכן הוא יושב במדבר. מובן? כלומר, יש פה הבחנה בין שתי תוכניות שונות לגמרי. הדבר הזה, אגב, זה מבואר בפרשת חיי שרה. וייתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. מה זה כל אשר לו? מה שהשם נתן לו, כלומר את הארץ. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, וישלחם על יצחק בנו ועודנו חי. והגמרא במסכת סנהדרין מספרת שזה מה שגביה בן פסיסה, הנציג הישראלי בבית הדין הבינלאומי של אלכסנדר מוקדון, אמר כאשר באו בני ישמעאל וטענו ש ארץ ישראל שלנו ושלכם, כי אלה תולדות יצחק בן אברהם ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. ואז גביה בן פסיסה אמר להם את הפסוק הזה, וישלחם על יצחק בנו. כלומר, מדובר פה, אמנם ישמעאל הוא בן אברהם, אבל הוא מממש ממד אחר של תורת אברהם. למה הוא צריך מה? הוא לא צריך נחלה, זה בדיוק העניין. כי הוא בא לתקן את העולם כולו. הרי אחת הטענות שיש בספר הכוזרי נגד האסלאם, דבר מאוד מעניין, שהאסלאם טוען שהוא נועד לכל בני אדם. אז שואל רבי יהודה הלוי, אז למה זה כל כך ערבי? למה כדי לדעת שהקוראן הוא אכן מאת האלוהים, אני צריך לקרוא אותו בשפה הערבית, אם זה קוסמופוליטי? כלומר, אז זה בעצם חשוד באימפריאליזם ערבי מאחורי מסווה של קוסמופוליטיות. זה בעצם הטענה. אם נדייק, אגב, מה שקורה בפרשת וירא, ואני אגיד את זה ממש בקצרה, כדי לעמוד בזמנים, ככה זה. יש ויכוח בין שרה לבין אברהם, מה צריך לעשות עם בן הגר המצרית כשהוא מצחק. היא אומרת, גרש, הוא אומר, מה פתאום? וירא הדבר מאוד לאברהם על אודות בנו. מי זה בנו? ישמעאל. כששרה אומרת, לא יירש בנעמה הזאת עם בני, זה יצחק. יוצא לפי זה ששרה רואה את הבן שלה כיצחק, בטבע הדברים, ואברהם בנו עבורו, בשביל אברהם בנו זה ישמעאל. הקדוש ברוך הוא מתערב, עד, ואני מקצר מאוד, עד השלב של העקדה. בעקדה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך תשחט את בנך. איזה? יצחק. אומר אברהם, רגע, יש פה משהו שאני לא מבין. מצד אחד אתה אומר שיצחק הוא הבן, מצד שני אתה אומר לשחוט אותו, אז מי יישאר? ישמעאל. משהו לא ברור כאן. אומר אברהם, צריך לקחת לדיון משותף, לוועדה משותפת, את כל הגורמים הנוגעים בעניין. ולכן יוצאים לעקדה אברהם, יצחק ושני נערים וחמור. מי הם שני הנערים? אומרים חז"ל, אליעזר וישמעאל. מה המכנה המשותף של כל ארבעת האנשים? כולם נימולים. אבל כולם נימולים, כל אחד מסיבה משלו. אברהם נימול כי הוא ראשית המצווה, יצחק נימול כי הוא הבן, אליעזר נימול כי הוא העבד, כלומר התלמיד, וישמעאל ספק בגלל שהוא הבן, ספק בגלל שהוא העבד, אולי בגלל שניהם. ואז השאלה שצריכה להיברר, מי הוא הבן? בשביל זה באו כולם לעקדה, כדי שזה יתברר. ואז יתברר שהבן הוא יצחק. אנחנו יודעים, וחז"ל מסופר שישמעאל חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה לפני, וכאן אני הייתי רוצה לפתוח על זה שיעור בפני עצמו, ואני לא אעשה את זה, רק נדע שישמעאל חזר בתשובה לפני אלוהי אברהם. הוא באופן אישי. וגם זרע ישמעאל, החל מקבלת האסלאם, חזר בתשובה לפני אלוהי אברהם. אבל עוד לא חזר בתשובה לפני אלוהי יצחק, כי הוא דורש את הארץ עבורו, ולכן הציפייה שלנו שיחזור בתשובה לא רק לפני אלוהי אברהם, אלא גם לפני אלוהי יצחק. תודה רבה. שלום.